יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש פרשת בו. כתוב בפרשתנו, שמרתם את המצות. הכוונה שישמרו שלא יבואו לידי חימוץ. אומר רשי, אל תקרא את המצות אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. אלא אם בא לידך מצווה, תעשה אותו מיד. מצווה שבא לידך, אל תחמיצנה. אבל התניא, רבינו הזקן, רב שניאור זלמן מלאדי, זכותו יגן עלינו, כותב באיגרת הקודש, שהניסיון שהתנסה אברהם אבינו בעקידת יצחק, אין מעלתו וחשיבותו המיוחדת, במה שמסר אברהם אבינו את בנו לעקידה. שהרי במשך הדורות מאות יהודים מסרו נפשם על קידוש השם. אלא עיקר מעלתו וחשיבותו של אברהם אבינו הוא על הזריזות שהזדרז אברהם אבינו בקיום הציווי. כמו שנאמר וישכם אברהם בבוקר. השם ציווה עליו, מיד רץ לעשות את זה, לא חיכה. ומכוח הזכות של אותה זריזות להקריב את בנו לעולה, עם ישראל זוכה עד סוף כל הדורות. וכך כתוב בשולחן ערוך הרבה פעמים בהרבה מצוות, למשל במילה. כתוב כל היום קשר למילה, אפשר למול כל היום, אלא שזריזים מקדימים למצוות. אותו דבר כתוב בנטילת לולב. הטור כותב שם משכימים ביום טוב לנטילת לולב. צריכים לשכום בבוקר. אז הבח כותב שם מה הטעם? זריזים מקדימים למצוות. אותו דבר פדיון הבן. נפסק בשולחן ערוך שאחרי 30 יום צריך לבדות אותו מיד. שלא ישע המצווה. כותב הראש כמו שאמרו חכמנו, ושמרתם את המצות, את המצוות, אם בא לידך מצווה, אל תחמיצנה. דוד המלך אומר בתהילים קי"ט, חשתי ולא התמעמדתי לשמור מצוותיך. זאת אומרת, שבא לך מצווה, אל תתמעמה, תעשה אותו מיד. מספרים שפעם אחת פנה אחד מתושבי ירושלים, לרבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זכר צדיק לברכה. הוא ביקש ממנו שידבר עם הרייבט, היה זה היה רייבט רב לייב רובין זכר צדיק לברכה. אותו איש ביקש שידבר עם הרייבט שיעשה לו איזה טובה בעניין מסוים. באותו לילה שהוא דיבר איתו ירד שלג כבד בירושלים. בבוקר הסתכל האיש הזה שביקש מרב זוננפלד את הטובה, הוא רואה מחלון את דמותו של אמרה דאתרה, הישיש רב חיים זוננפלד, הולך לכיוון ביתו של הרייבט. אז הוא הבין שהוא הולך לעשות לו את הטובה שהוא ביקש. מיד רץ החוצה וביקש סליחתו לו של רב יוסף חיים זוננפלד. רבי, לא התכוונתי להטריחה, עד כדי כך ללכת בשלג כבד. ענה לו רבי יוסף חיים זוננפלד, וכסבו הנך שיהודים זקן לבן עשו לו לטרוח טרחה של מצווה בזריזות? הרי לחז"ל לימדו אותנו שמצווה הבא לידך אל תחמיצנה, וזה נוהג גם ביום שלג כזה. גם ביום שלג צריך מיד לעשות את המצווה. כך ענה לו רבי יוסף חיים זוננפלד. כתוב במסילת ישרים, כשמגיע זמנה של מצווה, או בעלותו על מחשבתו לעשות מצווה, אל יניח מלעשותו, אלא יעשה אותו מיד, כי אין סכנה כסכנתו. זאת אומרת, אם אתה מעכב, זוהי הסכנה. שמא יתאחר מלהוציא מחשבתו הטובה, אלא פועל. ותוך כדי כך, אם הוא יחכה, יתקרר ליבו וירפה ידיו, תעשה מיד. אז הגאון רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיו, מבאר בספרו שיחות מוסר את הדברים של המסילת ישרים, והוא ממחיש את זה על פי המסופר בגמרא במסכת כתובות סמך ב', שם המסופר על רב חנניה בן חכינאי, שהוא קיבל על עצמו לעזוב את הכל ולהתאמן בבית המדרש. הוא החליט שהוא הולך ללמוד 12 שנה בבית המדרש. ההחלטה הזאת היה בדיוק בשבוע של השבע ברכות של התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. פנה אליו רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, הוא ביקש ממנו, מרב חנניה, אמר לו, תחכה לי, אני גומר את השבע ברכות ונלך ביחד. ובכל זאת רב חנניה סירב לבקשה והלך מיד. מאזינים יקרים, האם אנחנו בכלל יכולים לדמיין בעצמנו מה גודל הזכות להיות חברותה עם התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו? ובפרט שהתוכנית של רב חנניה היה להישאר 12 שנה, אז מה הבעיה? תחכה עוד יומיים, תלך עם רב שמעון ביחד. אלא, אומר רב חיים שמולביץ, כמו שלמדנו מהמסילת ישרים, שאין סכנה כסכנת האיחור, אולי הוא יתקרר. הוא מוכן היה לוותר על חברות הקדושה ונורא כזאת, ולא להתעכב אפילו יום אחד. החלטתי, אני הולך ללמוד. וכך מובא בליקוטי מוהר"ן של רבינו רב נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. כך כותב רב נחמן. שלא ידחה את עצמו מיום ליום. אדם, אם בא לו חשק, החלטה ללמוד, שלא ידחה את זה מיום ליום, להגיד, מחר אני אלמוד, מחר אני אתפלל. ואותו דבר בכל מצווה שבא לך, תעשה אותו מיד. כי הפסוק אומר, היום בקולו תשמעו. היום, החלטת היום, תעשה את זה היום. כתוב, וקידשתם, היום ומחר, אם תקדש את היום, תעשה מיד, גם המחר יהיה קדוש. האדמו"ר מגור, האמרי אמס, זכותו יגן עלינו, היה ידוע הדייקנות שלו המופלאה בניצול שיא של כל רגע. כל דקה אצלו היה משמעותית. בבית המדרש של גור אמרו שיכולים לכוון את השעון על פי הרגע שהרבי נכנס לתפילה. פעם פנה אליו אברך, אחד החסידים, ושאל את הרבי מגור, איזה ספר מוסר כדאי לי לקבוע ללמוד אותו. הצביע האדמו"ר על השעון שלו, ואמר לו, זה הספר מוסר הכי גדול. כל רגע שהולך לאיבוד אינו חוזר לעולם. כשמגיע לך מצווה, אל תפספס אותו רגע, אותו רגע שבא לך חשק, תעשה את זה מיד, תמלא אותה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת ויקל על ההתנדבות למשכן, והנשיאים הביאו את אבני השואם ואת אבני המילואים. אומר רש"י, למה חסרה בשמם האות י', כתוב והנשיאים בלי י'. אומר רש"י, כיוון שהנשיאים אמרו, מה הם אמרו? שביקשו התנדבות למשכן. התנדבו הציבור מה שמתנדבים, ומה שיחסר אנחנו נשלים אותו. אבל מה היה הסוף? הציבור השלים את הכל, כמו שכתוב בתורה, והמלאכה הייתה דיים, היה מלא. אמרו הנשיאים, מה עכשיו אנחנו יכולים לאסוף? להוסיף, הביאו את אבני השואה. אז למעשה הם הביאו דברים נפלאים, אבל לפי שניתצלו בהתחלה, הם אמרו בוא נחכה עד שאחרים יביאו, נחסרה עוד משמם, כמו שכתוב בנשיאים בליות. לכן, יקיריי ואהובה, יש ללמוד מזה מוסר השכל. אף על פי שהנשיאים הרימו את התרומה הכי חשובה והיקרה ביותר, כפי שאנחנו רואים במסכת קידושין למד א', הסיפור עם דמה בנתינה, שאבן אחד היה שווה מיליונים, והם הבינו, הם הביאו את אבני השועם האלה ואבני מילואים מיליונים, ובכל זאת התורה כותבת אותם בסוף וגם מחסירה מהם אות. נתאר רגע לעצמנו, עושים מקבית ומכריזים על התורמים, מתחילים להגיד זה נתן 1,000, זה נתן 2,000, 5,000, בסוף נזכרים אומרים אחד נתן מיליון. איך זה נראה? ככה זה היה שם, התורה מספרת על כל התרומות, בסוף אומרת, והנשיאים הביאו את אבני השואה ואבני מילואים. ועוד לא, ועוד חוץ מזה, נוסף לזה עוד, מורידים יוד מהם. הכל למה? שהתעצלו והביאו רק בסוף. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, תעשה את זה מיד. וזה הקשר, ושמרתם את המצות, מצוות, כמו הבצק של המצה, אתה צריך לעשות אותו מיד, אותו דבר, בא לך מצווה, תעשי אותו מיד. ולעומת הנשיאים, בוא נראה דבר יפה, ולעומת הנשיאים, התורה נותנת כבוד לנשים. התורה נותנת כבוד מיוחדת לנשים. כמו שכתוב, בכל הנשים אשר נשא ליבן, איתנה בחוכמה תבוא את העיזים. התורה אומרת עליהם בחוכמה, הם תבוא את העיזים בחוכמה. אומרת על זה הגמרא במסכת שבת, מה זה החוכמה של הנשים? שהם תבוא את החוטים כשזה עוד היה מחובר לכבשים. לא חיכו לגזוז את הצמר, אלא על הכבשים הם עשו את זה. הנשים הצדקניות שנשא ליבן לעבודת המשכן, הם היו מלאות התרגשות והתלהבות מכך שהם זוכות להביא מתרומתם למשכן השם, ומתוך ההתלהבות תבעו את המטבק שנמצא עדיין מחובר לכבשים. מראה על הזריזות, וזהו הסמיכות במקרא לפסוק שאמרנו מקודם, והנשיאים הביאו את אבני השועם ואת אבני המילואים. זאת אומרת, להגיד לנשיאים, אתם לא למדתם את הזריזות מהנשים, תלמדו מהם. הם עשו עד כדי כך זריזים, שלא חיכו לגזוז את הצמר, אלא שהצמר עוד היה על הכבש, הם עשו את זה. לכן התורה מעידה עליהם בחוכמת עבור. סיפרתי כבר פעם שהבן שלי, הרב שניר זלמן, שיחיה, הוא עוסק הרבה ממעשה חסד, ממש במסירות. פעם אחת הוא בא לבקש מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, מכתב המלצה עבור יהודי שביקש ממנו, תביא לי מהסבא שלך המלצה, אני מחתן את הבת ואני צריך לגייס כסף שייתן לי המלצה. אז הבן שלי שניר זלמן נסע ממגדל העמק לירושלים, והאבא שלי, זכר צדיק לברכה, היה אז תקופה אחרי התקפת לב שהיה לו, אז הוא התפלל בבית כנסת ליד הבית שלו, זה נקרא בית כנסת של הפרושים בבתי ורשה. אנחנו גרנו בחצר למעלה עם הרבה מדרגות תלולות לעלות. אז האבא היה הולך להתפלל מנחה, נשאר עוד איזה רבע שעה בין מנחה לערבית, מתפלל לערבית וחוזר הביתה. אחרי מנחה, האבא שם לב שהבן שלי, הנכד שלו, הגיע ממגדל העמק. קורא לו ואומר לו, תגיד לי, אתה צריך משהו ממני? אני רואה שבאת לכאן, מה שלומך, אבל אתה צריך משהו? אז אומר לו הבן שלי, שהוא בא לבקש ממנו המלצה עבור היהודי שמחתן את הבת שלו. באותו רגע אבא קם, יצא מהבית כנסת, ירד את המדרגות של הבית כנסת, עלה את המדרגות התלולות של הבית, הוציא נייר פירמה שלו, כתב את ההמלצה, שם את החותמת, וירד מיד להתפלל תפילת ערבית. שאל אותו הבן שלי, סבא, למה מיירת לעלות מיד? האם אי אפשר היה לחכות עד אחרי תפילת ערבית, ואז לא היית צריך עוד פעם לרדת ועוד פעם לעלות? אמר לו האבא, מצווה שבא לידך, אל תחמיצנה. אז לכן, כשזה בא מצווה לידי, אני עושה את זה מיד. אז אנחנו לומדים מכאן, מה שהתורה מצווה עלינו, להיות זריזים במצוות. ולכן, בשולחן ערוך, דבר ראשון בבוקר כתוב, על הזריזות לקום בבוקר לתפילה, לזכור שאני שוכב לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואני זוכה ללכת לעבוד לפניו. שיביתי השם לנגדי תמיד. מאזינים יקרים, אחד מהיסודות המרכזיים בדת ישראל היא יציאת מצרים, שעליה מסופר בפרשת השבוע. בפרשת השבוע עם ישראל יוצא ממצרים. היציאה הזאת גם כן מכונה בספרי הקודש לידתו של עם ישראל, שבאמצעותה עם ישראל עברו ממצב שהיו עבדים למצב של עבדי השם. מוסבר בכל הספרים הקדושים שיציאת מצרים זה לא רק אירוע שקרה פעם לפני אלפי שנים, אלא זוהי עבודה מתמדת של כל יהודי. כל יהודי צריך לצאת ממצרים ומהגבלות האישיות שלו ולהתמצר, ולהתמסר לרצון הקדוש ברוך הוא. כל יום יש יציאת מצרים. מובן שכדי לבצע את העבודה הרוחנית נפשית של יציאת מצרים מדי יום ביומו, עלינו להתבונן איך היה יציאת המצרים המקורית, וללמוד מזה על היציאת מצרים שלנו היומיומי. אז בואו נתבונן בפרשת השבוע ונשאל את עצמנו, למה תשע מכות שלמדנו עליהן בפרשיות הקודמות וגם בהתחלת הפרשה לא גרמו ליציאת ממצרים? ודווקא המכה העשירית, מכת בכורות, היא גרמה לצאת ממצרים. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, שבתשע מכות עם ישראל לא נקדו אצבע. הכל נעשה על ידי משה ואהרון על פי ציווי השם. ורק במכת בכורות נצטוו עם ישראל להקריב מעצמם ולהוכיח מסירות נפש ממש על אמונה בקדוש ברוך הוא לפני המכה. כמו שכתוב בפרשתנו, התורה מספרת לנו, קדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, משחו קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. מה זה משחו וקחו? שבעשר לחודש, עשור לחודש, י' ניסן, יקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית. אומרים לנו חז"ל, מה זה משחו? משחו ידיכם עבודה זרה. כי עבודה זרה במצרים זה היה עשה. האליל של מצרים היה עשה. הם אמינו במזל תלה. כמו שאמר משה לפרעה, אין נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא ישקולוני. זאת אומרת, זה היה האליל שלהם. לקיחתו של השה, כדי לשחוט אותו לקורבן השם, ביטא את ההתנתקות הגמורה מעבודה זרה זו. אך כדי שההתנתקות זו תהיה פנימית ואמיתית, אז לא היה מספיק בפעולה חד פעמית שבערב פסח י' ניסן תשחטו את השה. הקדוש ברוך הוא ציווה לעם ישראל, 4 ימים קודם, בעשירי לחודש, תיקחו את השה, תקשרו אותו ליד המיטה אצלכם בבית, וביום 14 לניסן תשחטו אותו לקורבן פסח. מאזינים יקרים, לשם מה היו צריכים להחזיק את הכבש בבית 4 ימים? מסבירים חז"ל שהמטרה הייתה להפגין את הדבר לעיני כל. אני עושה את זה בהפגניות. כל השכנים המצרים יבואו וישאלו את היהודים, מה אתם עושים? למה אתם מחזיקים את האליל שלנו? מה אתם רוצים לעשות פה? ואז היהודים עומדים מול ניסיון קשה ונורא. כי לכאורה, האם היהודי יכול להגיד לשכן שלו המצרי, או לבעל הבית שלו המצרי, שהוא לוקח את הכבש, את האליל שלו, כדי לשחוט אותו לקורבן לשם? הרי בדרך הטבע המצרי מיד יהרוג אותו במקום. צריך לזכור שהיהודים היו עבדים. מה זה עבד? עבד זה כמו חפץ, כל מה שבעל הבית רוצה עושה איתו. אך זו הייתה המטרה של הציווי, להעמיד את היהודים במבחן ולראות אם אמונתם בקדוש ברוך הוא היא חזקה יותר מהפחד של המצרים. אם הם הולכים אחרי האלוקים עם במסירות נפש, גם כשיש סכנה. ואומנם מה היה? היהודים עמדו במבחן, באומץ לב קימו את ההוראה הזאת, ולא נמנעו מלפרסם ולהגיד לבעל הבית שלהם, לשכנים, המטרה שלנו לשחוט את הכבש לקורבן. ולכן אומרים חז"ל, אתם שמתם לא רק יד, לב ונשמה, מסרתם את נפשכם למלות את ציווי השם, הפעם אתם יוצאים ממצרים. וזהו ההסבר למה 9 המכות לא גרמו לגאולה ממצרים. במכה האחרונה, מכת בכורות, כן גרמו. כי ב9 המכות עם ישראל לא נקטו אצבע. כמו שאמרנו, ורק כאן לפני המכה מסרו הם נפשם על אמונתם מלוקי ישראל. אתה שם יד, שם לב, שם נשמה, עושה פעולה, אתה יוצא ממצרים. אותו דבר זה היציאת מצרים שלנו יום יום. יום יום שאתה עומד בניסיונות ואתה עומד בניסיון. קשה לך לקום בבוקר לתפילה ואתה קם מזריזות. קשה לך להתרכז בלימוד ואתה לומד שעות רצופות. קשה לך לשמור על העיניים ואתה שומע במסירות נפש. אתה לא מתפעל מהחברים, לא מהסביבה, לא מאף אחד. זהו היציאת מצרים. ככה אתה תצא מהמצרים והגבולים. מאזינים יקרים, השבת זה י' שבט. זה היורצייט של הרבי הרייץ מחבט, רבי יוסף יצחוק שניאורסון, זכר צדיק לברכה. זכותו יגן עלינו. האדמו"ר הקודם מחבט, והנה שומרים דפרי ידיקי רבי, מסר נפשו ממש כדי שתישאר התורה והמצוות בבני ישראל ברוסיה. בזמנים הכי קשים שבו הייתה המהפכה הקומוניסטית, שהדבר הראשון שהם עשו זה היה לעקור מהיהודים את האמונה, הם סגרו את הבתי כנסת בכל מרחבי רוסיה. עונשים כבדים וחמורים ביותר הטילו על כל מי שפתח ישיבה. יהודים רבים נשלחו לערבות סיביר ללא דין ומשפט. הרבה מהם נעלמו מהעולם, בלי שמצאו אותם ולא יודעים את מקום קבורתם. הכל למה? כי מצאו אותם שמלמדים או עושים איזושהי פעולה ברוחניות. האדמו"ר הראי"ה, זכותו יגן עלינו, הקים מחתרת שמטרתה היה להקים מחדש את הישיבות. הוקמו ישיבות במחתרות, מצאו שם כל מיני מקומות ששם הקימו מישיבות, הקימו מקוואות במחתרות, חיידרים. נשים צדקניות היו מסתובבות ליד הפתח של אותם מרתפים ששם הקימו את הישיבות, את התלמיד התורה, כדי להזהיר על כל דמות חשודה, מישהו בא. נשים אלו התחזו לרוכלות שמוכרות קטניות וכדומה. ובזכות הנשים הצדקניות האלה הרבה יהודים ניצלו. היה סכנה גדולה על המלמדים, על כל מי שנתפס מלמד. אי אפשר לתאר. אבל הקומוניסטים ידעו שיש אחד ויחיד שהוא נלחם איתם בגלוי. הוא מפריע להם להוציא לפועל את התוכנית לעקור את הדת. מי זה היה? הרבי מלובביץ', הרבי הראי"ץ הקודם. החליטו לחסל אותו. בשנת טוב ריש פי א', בדיוק 100 שנה אחורה, בתוך שנת האבילות על האבא שלו, הרבי הרש"ב, הרבי הראי"ץ התפלל לפני העמוד, לפתע נכנסו לבית הכנסת קצינים עם נשק, דרשו ממנו להתלוות אליהם לחקירות. אנשי הבולשת אימו על הרבי, שאם הוא לא יפסיק מיד את הפעילות שלו, הסוף שלו יהיה מר. הרבי אמר להם, אני לא משנה דעתי. בני ישראל נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא לשמור תורה, לקיים מצוות, וזה תפקידי לחזק ולפרסם שכך צריך לעשות. לפתע שלף אחד הבלשים את האקדח שלו, כיוון אותו לעבר הרבי, אמר לו ככה, דע לך, שהצצוע הקטן הזה, כך הוא קרא לזה על האקדח, ככה דיבר, הצצוע הקטן הזה שכנע כבר הרבה אנשים רבים לשנות את דעתם. בקור רוח ענה לו הרבי, הנשק הזה יכול להפחיד אדם שיש לו הרבה אלים, הרבה אלילים, ורק עולם אחד. אז הוא מפחד לעזוב את העולם. לי יש כל אחד ושני עולמות. והצצוע הזה, הנשק הזה, לא יפחיד אותי. הקומוניסטים נוכחו לדעת שכל ההתנכלויות נגד הרבי לא עוצרות בעדו מלהמשיך. הוא ממשיך לחזק את היהדות. הם הבינו שכל עוד שהרבי בחיים לא יעזור להם כלום. לכן הדרך היחידה להפסיק את הפעילות שלו, רחמנא ליצלן, להוציא אותו למוות. מוציאו פסק דין מוות. באחד הימים שהיה אסור בבית הסורים, לקחו אותו לחקירה, ביקש להניח תפילין, הכביא את התפילין באיזשהו אופן, הלך לחקירה, הוציא את זה. ומיד הניח את התפילין, החוקר הזה, הקצין הרוסי, כשראה את הרבי מניח את התפילין על היד, עוד לא הספיק את הראש, היכה אותו בפניו מכות נמרצות, דחב אותו באכזריות מכל המדרגות. כשהרבי שוכב למטה עם כאבים נוראים ועם תפילין של יד, מה הוא עושה? קורא קריאת שמע. הקצין רואה, הוא אומר לו, אתה עכשיו תשב בצינוק, בחושר, באפלה, נשים אותך בין העכברים שם. תבין, פה זה לא בית כנסת. אי אפשר, מאזינים יקרים, לתאר את האיסורים הנוראים שהרבי הזה עבר. ובכל זאת, המשיך והמשיך ודאג באיזשהו, כל אופן שהוא, שהשליחים שלו ימשיכו להחזיק את התורה שם ברוסיה. תמיד הכריז ברורות שלמרות סכנת הנפשות, חובה עלינו למסור את נפשנו, לשלוח את הילדים לחדרים, לישיבות. אנחנו נמסור את נפשנו על קדושת השם, על השבת, על התארה. את זה, מאיפה הוא למד את זה? הוא למד את זה ממה שאמרנו עכשיו מפרשת השבוע. עם ישראל, העבד, לוקח את האליל של האדון שלו, מכריז, אני הולך לשחוט אותו לקדוש ברוך הוא, בטוח שישחטו אותו מיד, בכל זאת, אם זה רצון השם, את זה מה שאני עושה. כמו שעם ישראל ניצחו את המצרים, כך הרב ניצח את הקומוניסטים, ויצא בסוף בניסים גלויים. לכן, מזינים יקרים, כתוב, כימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. מה שהיה אז, צריך לעשות עכשיו. עכשיו אנחנו גם צריכים למסור את נפשנו על התארה, על הקדושה, על החינוך, על האמונה. ואם אנחנו נעשה את זה, נזכה בעזרת השם לגאולה השלימה. מזינים יקרים, אני מרגיש חובה, לאור המצב הנורא בו אנחנו נמצאים כרגע, המגיפה הנוראה הזאת משתוללת. יקיריי ואהוביי, מאות יהודים יקרים הסתלקו מהעולם בזמן האחרון. כרגע שאני מדבר איתם, יש יותר מ-10 יולדות שנאבקים על החיים. וכמה מהם הסתלקו מהעולם? כמה יתומים התווספו? תראו את השמות, תראו מה קורה פה. אני חייב להגיד לכם את ההרגשה שלי, שאנחנו חייבים לעשות את הכל שנוכל להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מה הכוונה? הכוונה אם נשמור על הכללים, נלך עם המסכה, על הריחוק, חייבים, חייבים. השבוע סיפר לי ידיד שלי, דודי שוואמנפלד, הוא גר במגדל העמק, יושב שבעה על אביו, שאבא שלו, זכר צדיק לברכה, נזהר ונשמר כל השנה. ולפני כשבועיים אחיו הצעיר ירד לקנות משהו במקולת, נדבק שמה, חזר הביתה, הדביק את האבא ואת האחות. כרגע אבא נפטר לפני יומיים, ואחות צריכה רחמי שמיים. תחשבו מה זה. איך נוכל להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה? מה מבקשים מאיתנו? שתלך עם המסיכה, תשמור מרחק. הרי על ספק פיקוח נפש דוחים את השבת ואת יום הכיפורים. מי שלומד חז"ל רואה כמה חז"ל הזהיר אותנו על ערך החיים. ובפרט שאתה יכול להיות גורם למוות של השני. אוי לי, אוי לנו. שיהיה לנו אפילו ספק שאנחנו גרמנו רחמנא ליצלן שמישהו ימות בגללנו? מה מבקשים? תשמור את הכללים, הרי בכל זאת הרופאים יודעים מה שהם אומרים. עכשיו עבודת השם שלנו לשמוע, לשמוע ולשמור על הכללים, וזה גם כן קידוש השם, ואם לא זה חילול השם. אז בואו מאזינים יקרים, בואו נרחם על האחים והחיות שלנו, נרחם על עצמנו, על הנצח שלנו, שלא נאבד את כל העולמות, רק בגלל זלזול וספיקות וכל מיני דברים אחרים. להפך, כשאני לובש את המסיכה, אני אומר לשם, מיכות קודש בריחו שכינתי, אני הולך לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אני הולך לקיים את בישראל הרבים זה וזה. תראו מה קורה. הרמב״ם אומר, כשרואים דברים כאלה ואומרים שזה מקרה, מקרה פה, מקרה שמה, אז אנחנו אכזרים. הרמב״ם אומר, לא אני. לכן רבותיי, בואו נקבל על עצמנו, והשם ירחם, ונקבל על עצמנו כל יום להגיד פרקי תהילים, לתת צדקה, לעשות חסד, לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו ויבטל את המגיפה מיד. הובינו מלכנו מנם הגיפו מנחלתך, ונזכה מיד לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.